דיברנו בפעם הקודמת על הבחנה בין צד שווה לבין הבניה מושגית. אמרתי שהם נראים על פניו שני מנגנוני היסק מאוד דומים, אבל בעצם מדובר במנגנונים שבמובנים רבים הם הפוכים. אני אעלה פה רק את הסרטוט כדי שנוכל לחזור על זה בלי להיכנס לכל הפרטים. כן, אז אתם רואים מצד ימין, הסכמה של הצד השווה, זה בעצם שני מלמדים, שיש לנו, לכל אחד מהם יש תכונה שאין לשני, כן, לזה יש את X, לזה אין את X, לזה יש את Y, לזה אין את Y, ובשניהם יש את Z. זה שלוש תכונות שיש לכל אחד מהמלמדים, או שיש או שאין. ללמד אין את X, אין את Y, אבל יש את Z. עכשיו, הצד השווה בעצם אומר לי, בוא ניקח את החיתוך של התכונות של שני המלמדים. מה זה החיתוך? אז X לא יכול להיכנס לחיתוך, כי פה יש את X, אבל פה אין. Y גם לא נכנס לחיתוך, פה יש אותו, אבל זה אין אותו. רק Z זה החיתוך. ואם לשני המלמדים יש את התכונה Z, ויש להם, חל עליהם דין מסוים, אז גם על הלמד, שיש לו את התכונה Z, יחול הדין הזה. אוקיי? Okay? זה בעצם הצד השווה. הצד השווה בנוי על חיתוך של המאפיינים של שני המלמדים. אני רוצה לראות, לכן זה נקרא הצד השווה. זאת אומרת, מה משותף לשני המלמדים? אז אתם רואים, X לא משותף להם, Y גם לא משותף להם, Z זה הדבר היחיד שמשותף להם. אוקיי? Okay? אז לכן בעצם אני מחפש את הצד השווה לשני המלמדים, ואומר את חיתוך התכונות שלהם. וההנחה שלי, זה שחיתוך התכונות הזה הוא זה שקובע את הדין שבו מדובר. ואת אם למלמד העליון, A נגיד נקרא לו, והמלמד התחתון B, יש דין מסוים, אני מניח שאם הוא קיים בשניהם, זה כנראה בגלל שהוא תלוי בתכונה Z. כיוון שלשניהם יש את התכונה Z, אז לכן הדין הזה קיים בשני המלמדים. אבל אם זה כך, אז גם בלמד, זה שפה, כיוון שיש לו את התכונה Z, אז כנראה שגם שם, יחול הדין הזה, כי הוא תוצאה של התכונה Z. כמובן ההנחה פה לכל אורך הדרך, זה שכל דין שיש בהלכה, הוא תולדה של איזה שהם מאפיינים. Okay? איזה שהם מאפיינים, ברגע שיש את המאפיינים האלה, חל הדין הזה. יש מאפיינים אחרים, יחול דין אחר. כל דין תלוי באוסף מסוים של מאפיינים, במקרה הזה זה רק המאפיין Z. לעומת זאת, הבנייה מושגית בנויה הפוך. אין את ה... אתם רואים מה ההבדל בין ה... בין... ברשימות המאפיינים. ההבדל הוא ש-Z לא מופיע בציור. לאף אחד מהם אין את המאפיין Z. כל השאר אותו דבר. נכון? לעליון אין את X ויש את Y, לתחתון יש את X ואין את Y, ולזה יש את X ואת Y. מה אני בעצם אומר? שכאשר שימו לב, פה יש את X ויש את Y, פה אין את X ואין את Y. זה לא בדיוק אותו דבר בלי ה-Z. רק על המגרש נמצאים X ו-Y ולא Z. מה שקורה פה, זה כיוון שיש לי שני מלמדים שיש בהם את הדין המסוים הזה, אני יכול לעשות איחוד עכשיו, לא חיתוך. איחוד של המאפיינים שלהם. האיחוד של המאפיינים שלהם הוא בעצם X ו-Y, נכון? X ולא X, הייחוד הוא X, ו-Y ולא Y, הייחוד הוא Y. אז הייחוד של שני המאפיינים האלה בעצם נותן לי הקשר הלכתי שהמאפיינים שלו הם X ו-Y. והטענה היא שאם בשני המלמדים קיים דין מסוים, אז גם במה שמהווה איחוד שלהם, או משהו שאני מחבר משניהם ביחד, גם יחול הדין הזה. שזה ממש הפוך ללימוד של הצד השווה. הלוגיקה, גם היא הפוך, עוד מעט ניכנס את הדוגמאות, אבל הלוגיקה גם היא בעצם בנויה על רעיון הפוך. אמרתי שלגבי הצד השווה, יש בעצם שתי אפשרויות להסביר, הרי אנחנו צריכים בעצם להסביר את המלמדים, ומתוך ההסבר לגבי המלמדים, להסיק מסקנה על הלמד. אוקיי? נגיד אבות ותולדות בעצם, המלמדים זה האבות, והלמד זה התולדה. אז מתוך שני המאפיינים של האבות, אני יכול להסיק מסקנה על ה... והמאפיינים של, של התולדה, אני יכול להסיק איזשהם, איזושהי מסקנה על, על התולדה. עכשיו בוא נראה, אני רוצה להסביר את המאפיינים של האבות. זה הצעד הראשון. תחשבו על, 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 על מהלך מדעי מקביל. אז אני אומר, כיוון, הזכרתי זה, אני חושב, כיוון שאני רואה כמה דוגמאות של עצמים בעלי מסה שנופלים לכדור הארץ, נגיד זה עגול ואדום, וזה תיבה שחורה. שניהם נופלים לכדור הארץ. אומר, מה המאפיינים שלהם? לזה יש מאפיין שהוא אדום, לזה לא. נכון? לזה יש מאפיין שהוא תיבה, לזה לא. אז אתם רואים שזה בדיוק ה-X וה-Y, וה-X וה-X ולא Y, ו-Y ולא X. נכון? אם שניהם נופלים לכדור הארץ, מה המאפיין ה-Z שמשותף לשניהם? שיש להם מסה. אז אני אומר, כנראה שמה שגרם לנפילה שלהם לכדור הארץ, זה היותם בעלי מסה. ולא חשוב מה הצורה שלהם, אם זה תיבה או לא תיבה, ולא חשוב גם מה הצבע שלהם, אם זה אדום או שחור. זאת אומרת, ה-X וה-Y לא משחקים תפקיד, אני עושה אלימינציה. מה שמשחק תפקיד זה המאפיין המשותף, שלשניהם יש מסה. ואם זה כך, אז גם הדבר הזה, שיש לו מסה, גם הוא ייפול לכדור הארץ. למרות שאין לו את אף אחד מהמאפיינים הספציפיים שיש לה, לאבות, למלמדים. נכון? אז זה הדוגמה מצד ימין, הצד השווה. שמאל שלכם. כן, אתם רואים כמוני. כן. אז הצד השווה צריך להבין, ברמה העקרוני, שאני מסתכל על שני המלמדים, יש לי שתי אפשרויות להבין למה יש בשניהם את הדין שאני מדבר עליו. תשבו על זה כמו שני אבות נזיקין. אז שניהם חייבים לשלם. עכשיו אני רוצה לדעת האם גם התולדה חייבים לשלם. אז לאבות הנזיקים יש כל מיני מאפיינים, תחילת עשייתו לנזק, דרכו ללכו להזיק, כוח אחר מעורב בו, יש כל מיני מאפיינים של אבות הנזק, אוקיי? ואני רוצה לבנות מזה תיאוריה, איזה מאפיינים הם אלה שאחראים על חיוב התשלום. ולפי זה להסיק מסקנה לגבי תולדה, אוקיי? אז עכשיו אני אומר ככה, יש לי בעצם שני מאפיינים, לא X, Y ו-Z, X, לא Y ו-Z, ושניהם אני חייב לשלם. עכשיו אני שואל את עצמי, מה בעצם המאפיינים שמחוללים את חיוב התשלום, שאחראים על חיוב התשלום? יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד, או X או Y. זו תיאוריה שעומדת במבחן. אם אני אומר, מספיק שיתקיים אחד מהם, או X או Y, ואתה תהיה חייב בתשלום. אז למה זה מסביר את כל העובדות? כי העליון חייב לשלם כי יש לו את Y, נכון? אין לו את X, אבל יש לו את Y. התחתון חייב לשלם כי יש לו את X, אין לו את Y. ומספיק לי או X או Y בשביל שהיא חייב לשלם. זו תיאוריה אחת. לפי התיאוריה הזאת, מה יצא בתולדה? נו, ויש לנו את התולדה פה. חייב לשלם או לא? זה לא X. לא X, לא Y ו-Z. כן, יש שם איזה סלסול כזה שם. זה לא X, לא Y ו-Z. אז פתור, נכון? כי אם התיאוריה היא או X או Y, מי שאין לו לא את X ולא את Y, פתור מלשלם. זו תיאוריה אחת. והתוצאה היא שהוא פתור מלשלם. התיאוריה השנייה אומרת לא, זה בכלל תלוי רק ב-Z, בצד השווה. וכיוון שכך, אז אני אומר, אם יש צד שווה, אם יש צד שווה, אז אני אומר, זה תלוי ב-Z בלבד. לפי התיאוריה הזאת, מה יהיה בתולדה? חייב, כי גם לתולדה יש Z. אם זה שיש לך Z מחייב אותך בתשלום, אז בתולדה שיש לה Z, חייבים בתשלום, נכון? אז יש לי עכשיו שתי תיאוריות מתחרות. ובשאלה, השאלה מה יהיה דינה של התולדה, תלויה בשאלה מה תהיה התיאוריה שאותה אני אאמץ עבור שני האבות, נכון? האם התיאוריה היא X או Y, או שהתיאוריה היא Z? עכשיו, אנחנו יודעים, אם יש בתורה לימוד של הצד השווה, זאת אומרת שהתורה מניחה שהתיאוריה היא השנייה, Z. למה? כן, תאר של אוקם, כי זה יותר פשוט. יש תיאוריה של או X או Y, ויש תיאוריה של Z. למה להניח שזה או X או Y, אם יש לי תיאוריה אלטרנטיבית פשוטה יותר? וכיוון שכך, אז אני תולה את זה ב-Z, אוקיי? עכשיו, מה קורה מצד שמאל? בצד שמאל, בהבניה מושגית, אין לי את Z. אז התיאוריה היא לכאורה או X או Y. אין תיאוריה אחרת. אין אופציה אחרת, כי אין להם את Z. אבל פה אנחנו מגלים משהו אחר. זה לא או X או Y, יכול להיות שזה גם X וגם Y. אני צריך, או לא צריך, סליחה, אני מספיק או X או Y, אבל ברור שמי שיש לו את X ואת Y ביחד, יהיה חייב לשלם, יהיה חייב גם בתשלום. אנחנו נראה בהמשך למה זה חשוב גם השלילה של X והשלילה של Y במלמדים, באבות. נדמה לי שהזכרתי את זורה ורוח מסייעתו, נכון? דיברנו על זורה ורוח מסייעתו, אז אני אזכיר את זה כי זאת דוגמה שמראה לנו את ההבניה המושגית. הצד השווה זה דבר מוכר, אבל ההבניה המושגית זה מושג שלי. אני רוצה להבהיר את המשמעות. אז דיברנו שם, בלי להיכנס לכל הפרטים עוד פעם, מישהו רוקק, כן? יורק ברשות הרבים, והרוח מעיפה את הרוק 400. עכשיו, אנחנו יודעים, יש שני אבות מלאכה בשבת שחייבים עליהם, לעניין, השני אבות הרלוונטיים אלינו. אחד מהם זה זורק, אני זורק משהו 400 ברשות הרבים, אני חייב. השני זה זורה. זורה וזורק כתובים דומה, ולכן זה יצר כל מיני בעיות את המפרשים, ראינו את זה פעם קודמת. אבל השני זה זורה. מה זה זורה? זורה זה מישהו שזורק את הגרגירים והמוץ לאוויר, הרוח באה מעיפה את המוץ, הגרגירים נופלים, ויש לי את הגרגירים נטו. סיננתי את הגרגירים מתוך המוץ. זה מלאכת זורה. אוקיי? עכשיו, אני רוצה להשתמש במלאכת זורה ובמלאכת זורק ביחד, כדי ללמוד שגם רוקק חייב דלת עמוד. חייב, אם עושה בשבת, חייב. איך אני עושה את זה? אני אומר ככה. בעצם אני רוצה ללמוד מזורק. אם זורק חייב, אז גם רוקק חייב. אני מדבר על רוקק כשהרוח לוקחת את הרוק, לא שהיריקה עצמה מכוחו מעיפה את זה ארבע, אחרת זה סתם זורק. רוקק זה כאשר אתה מוציא את הרוק והרוח לוקחת את זה 400. למה, איך אנחנו לומדים את זה? אני אומר, לכאורה זה כמו זורק. מה הפירחה? מה יש בזורק שאין ברוקק? נכון, המעורבות של הרוח. כאשר אני זורק, הכל נעשה מכוחי, אני זרקתי, זה לכן אני חייב. אני אחראי למה שקרה פה, אני עשיתי הכל. ברוקק, הרוח מעורבת. אני כשלעצמי, זה לא היה רק ממני, רק מכוחי. הרוח לקחה את זה 400. אז יש מעורבות של הרוח. לכן, מי אמר שאני יכול ללמוד מרוקק? שימו לב, אז אם נניח שהמלמד העליון פה זה רוקק, אז רוקק, יש לו מעורבות של הרוח, זה Y, סליחה, זורק, אין מעורבות של הרוח. כן, זה Y, אין מעורבות של הרוח. פה, רגע, לא, אין מעורבות של הרוח, זה לא X, ופה יש מעורבות של הרוח, לכן זה X. אוקיי? מה קורה פה? זה זורה. מה קורה בזורה? אני רוצה ללמוד את זה מזורה. איך אפשר ללמוד את זה מזורה? זה לא דומה בכלל. זורה זה מלאכה של הפרדה, של גרגירים מהמוץ. הרוקק, אתה לא מפריד שום דבר, ראינו שהאחרונים שואלים את זה. נכון, הרי ברוקק, על הירושלמי. הרי ברוקק, אתה לא מפריד שום דבר משום דבר, אי אפשר ללמוד את זה מזורה. זאת אומרת שבזורה, נכון, יש לך עזרה של רוח, אבל אתה לא מפריד שום דבר, נכון? מה אני עושה עכשיו? אני אומר ככה, בוא ניקח עכשיו מישהו שרוקק. מה קורה אצל הרוקק? מצד אחד הוא לא מפריד שום דבר, נכון? אבל גם זורק דלת עמוד ברשות הרבים לא מפריד שום דבר. זאת אומרת, לא חייבים להפריד שני דברים כדי להתחייב בשבת. נכון? הנה, הזורק לא מפריד שום דבר, רק מעביר לזה. נכון, אבל זורק מעורבת, לא מעורבת רוח. ברוקק מעורבת הרוח. והזורק יוכיח. כי בזורה, למרות שיש מעורבות של הרוח, אתה חייב. אז מה אני אומר? אני לוקח את המאפיין של זורה, שיש בו מעורבות של רוח, אני לוקח את המאפיין של זורק, שהוא מלאכה שאין בה שום הפרדה, אלא רק העברה ד' עמוד ברשות הרבים, מחבר, מתיח את שניהם ביחד, ואני יוצר מלאכה שהיא העברה ד' עמוד ברשות הרבים באמצעות הרוח. זה התולדה, X ו-Y. אבל זה מעביר ד' עמוד ברשות הרבים, אין בה שום הפרדה, אבל הוא נעשה בעזרת הרוח. אז זה לא דומה לא לזורק ולא לזורה. אבל אם אני מחבר את זורק ואת זורה ביחד, אני יכול ללמוד מהם את רוקק. שימו לב, אבל פה הלימוד הוא לא מהצד השווה. מה הצד השווה בין זורק וזורה? אין שום דבר משותף ביניהם. שימו לב, יכולתי לנסח את זה כמו הצד השווה. אני אגיד, בוא נלמד את רוקק מזורק. מה לזורק שכן לא מעורבת בו הרוח? אומר, זורק יוכיח. אני אומר, מה לזורק שכן הוא מלאכת הפרדה? אומר, זורק יוכיח, שהוא לא מלאכת הפרדה וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השווה להם שהם חייבים ולכן גם רוקק חייב. נכון? יכולתי לנסח פה ממש כמו הצד השווה. חוץ מדבר אחד, שאין פה צד שווה. אין פה צד שווה. זאת אומרת, כל הפתיח יכול להתנסח באותה צורה. זה יש בו מעורבות של רוח, בה הוא אין. זה יש בו הפרדה, ובה הוא אין. ועכשיו מה? ולכן הצד השווה? לא. אין פה צד שווה. אבל אם אני מחבר את זה שיש פה מעורבות רוח, עם העברה דלת המון גשות הרבים, ויוצר מזה מלאכה חדשה, מהסינתזה של שני הדברים, לא מההפרדה. פה אני עושה פעולה סינתטית, לא פעולה אנליטית. כן, החיתוך בצד השווה זה פעולה אנליטית. אני מנתח מה קורה בשני המאפיינים, אני מבין ש-Z זה הגורם המשותף היחיד, זה אלימינציה, ואז אני אומר, טוב, אז כנראה ש-Z אחראי על החיוב. פה אני עושה סינתזה, לא אנליזה. אני אומר, אני רואה שמעורבות רוח לא מפריע, אני רואה שזה שהוא לא עושה הפרדה גם לא מפריע, טוב, אז פעולה של העברה דלת אמות שלא עושה הפרדה ונעשית בעזרת הרוח, גם זה יהיה חייב. זה המאפיינים, X ו-Y. אני מחבר אותם יחד, אין פה שום צד שווה. אני לוקח חלק מהמלמד האחד, מהאב האחד, חלק מהאב השני, מחבר אותם ביחד ויוצר אב שלישי. או תולדה, בעצם, או מלאכה שלישית. יוצר תולדה. לוקח חצי מזה, חצי מזה, מחבר אותם ביחד, ויוצר מזה תולדה. אתם מבינים שזה ממש לא הצד השווה. אין פה שום צד שווה. למרות שהדמיון הוא דמיון בניסוח, אנחנו נראה את זה גם היום. הדמיון בניסוח הוא מושלם. הניסוח, אתה יכול להגיד כמעט את הכל, חוץ מאשר המשפט, מה לצד השווה שבהם שהם כך וכך. את זה אתה לא יכול להגיד בהבניה מושגית. אוקיי? אז זה בעצם הרעיון. עכשיו, בואו נראה את הגמרא. אוקיי, אז בואו נראה. המשנה בבבא קמא. ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המבאה והאבאר. להורי השור כהרי המבאה, ולהורי המבאה כהרי השור. מה זה מבאה? זה מחלוקת שם, לא משנה כרגע. ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים, כהרי אש שאין בו רוח חיים, ולא זה וזה שדרכן ללכו להזיק, כהרי הבור שאין דרכו ללכו להזיק. הצד השווה שבהן, מובא פה צד שווה, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשיזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אז יש פה ארבעה אבות שמובאים כאן, רש"י מסביר, אבות זה מה שכתוב בתורה, תולדות זה מה שלא כתוב בתורה, אלא לומדים את זה ממה שכתוב בתורה. האבות זה מה שכתוב בתורה. עכשיו, האבות האלה, כל אחד יש לו מאפיינים אחרים. נגיד קרן, כוונתה להזיק. בור, תחילת עשייתו לנזק. אש, כוח אחר מעורב בה. שן ורגל, דרכו לילך ולהזיק, שן יש הנאה להזיקו, כל אחד מהם יש מאפיינים שונים, ולכן הם ארבעה אבות נזיקים, ויש גם דינים שונים בכל אחד, יש פטורים שונים. שן ורגל פטור ברשות הרבים, קרן פטור על שלוש הפעמים הראשונות מחצי, חייב רק חצי נזק, בור פטור על אדם ועל כלים, אש פטור על תמון, זאת אומרת כל אחד מהאבות יש לו פטורים מיוחדים משלו. בסוף המשנה מביאה הצד השווה שהם דרכם להזיק ושמירתם עליך וכו'. אז עושים פה הצד השווה, מארבע אבות נזיקים. השואלת הגמרא בבבא קמא, בדף וב, הצד השווה שבהן לעיתוי אימי. מה בא ללמד אותי המשפט המסיים של המשנה, הצד השווה? מה הסאבטקסט של הקושייה הזאת? בעצם יכולנו להסתדר בלי זה, נכון? יש לך ארבע אבות נזיקין, הכל בסדר. מה אתה מוסיף לי מזה שאתה אומר הצד השווה? עכשיו, זה רק הערה בסוגריים, היא לא כל כך קשורה אלינו, אבל זה פשוט הערה חביבה עליי מדי לדלג עליה. הקושייה הזאת היא קושייה נורא מוזרה. הצד השווה נותן לי את הכלל, נכון? פה יש לי כמה דוגמאות, ארבע דוגמאות, והכלל. עכשיו, אתה מביא לי את הכלל ואתה מביא לי דוגמאות. מה אתם הייתם מייתרים? מה הייתם מציעים למשנה להשאיר ואת מה להשמיט? להשמיט את הדוגמאות ולהשאיר את הכלל, נכון? להשאיר את הדוגמאות ולהשמיט את הכלל, אז אולי תפספס, הכלל זה הכי, הכי טוב שיש, נכון? אבל הגמרא לא. הגמרא אומרת, הצד השווה לי, יש לי את הדוגמאות, למה אני צריך את הכלל? אז זה סתם לקח מעניין, הגמרא מזלזלת בכללים. הגמרא לא אוהבת כללים, הגמרא לא רואה ערך בכללים, בגדול. נראה קיצונית, אבל בגדול זאת האוריינטציה הבסיסית, ולכן באמת ברוב המקרים, גם במשנה וגם בגמרא, אנחנו דנים בדוגמאות, לא בכללים. את הכללים אנחנו מוציאים. מתוך הדוגמה הזאת, אני מבין שיש איזשהו כלל הלכתי כזה וכזה. אבל הגמרא מדברת על דוגמאות. יש למשל, בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר, אז הגמרא מדברת, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, האם צריך לעלות לו שכר? מי שנכנס לחצר של חברו, בלי רשות, האם צריך לשלם לו על זה? כן? השאלה על מקרה מסוים. הגמרא קצת אחרי זה, וזה אגב יחסית נדיר, אבל הגמרא קצת אחרי זה אומרת, מתרגמת את זה בעצם לשפה למדנית כללית, מוציאה את החוק הכללי, מתוך הדוגמה הפרטית הזאת. זאת אומרת שזה נהנה וזה לא חסר, השאלה אם חייב או פטור. זה בעצם השאלה. אתם מבינים שהניסוח הזה של השאלה, הוא ניסוח כללי. לא מדבר לא על חצר ולא על מישהו שנכנס ולא על כלום. אלא אם יש מצב שבו אחד נהנה והשני לא חסר, השאלה אם הנהנה צריך לשלם לבעלים, למרות שהבעלים לא היה חסר. זאת כבר שאלה ממש כללית, פה אנחנו מחפשים את הכלל. אבל הנושא שהגמרא דנה בו הוא מקרה. מי שנכנס לחצר חברו שלא מדעתו, אם צריך לשלם או לא. אחרי זה בדיון הגמרא פתאום אומרת, רגע, זה יהיה תלוי כנראה באיזשהו חוק כללי. ואז קושרים את זה גם לדוגמאות אחרות וכו'. אז זה דבר די טיפוסי, במובן הזה שהדיון בגמרא הוא על מקרה. פחות טיפוסי שהגמרא עצמה כבר מנסה לייצר את הכלל. בדרך כלל זה יוצא במפרשים, הכלל. יש מעט סוגיות שעוסקות בכללים, עוסקות במקרים. אבל... כן, אני חושב שהגמרא לא אוהבת את התפיסה, מה שנקרא אצל משפטנים, הפוזיטיביסטית. היא קזואיסטית, הגמרא. היא עוסקת בקייזים, גם במקרים. ויש לזה סיבות מצוינות, לדעתי. כן, כמו הקומון לאו הבריטי. הקומון לאו הבריטי הוא מבוסס על תקדימים. ואצל הבונדסלו הגרמני הוא יותר פוזיטיביסטי. שניהם כבר לא לגמרי. הם כבר התערבבו קצת, אבל בגדול זה שני כתבים. אוקיי? ההלכה נמצאת בצד הבריטי. את ההלכה היא מאוד מאוד קזואיסטית. היא עובדת עם מקרים, ותעשה אנלוגיה ממקרה למקרה, עזוב אותך מכללים. כי הכללים זה משהו קשיח מדי. בחיים שום דבר לא מתנהג לפי הכללים. מה? של? אולי טווח ארוך, אולי חשיבה יותר גמישה, הייתי אומר. ואתה לא רוצה לסבול אותך לכללים, כי שום מקרה לא ממש נכנס בצורה פשוטה לכללים. לכן הכללים דווקא יכולים לבלבל. אם תיתן לי כמה, אגב, תחשבו על תוכנה של היום, תוכנה קלאסית זה תוכנה שבנויה על כללים. אתה אומר למחשב, אם זה ככה, תעשה ככה, אם זה ככה, תעשה ככה, והוא כמובן צריך לעקוב אחרי ההוראות שלך. אבל רשת נוירונים, כן, בינה מלאכותית, בדרך כלל בנויה על רשת נוירונים, רשת נוירונים מתאמנת על מקרים, אין שם כללים. תן לי את המקרה הזה ואת המקרה הזה ואת המקרה הזה, בסוף אני מתארגן, אני מבין פחות או יותר מה צריך לעשות, ואני משיג מסקנות לגבי המקרה הבא. בשום מקום לא תצליחו להוציא, אבל מה היה הכלל שלפיו התוכנה עבדה? אין כלל.
היא מגיעה יותר רחוק.
וזה בדיוק דוגמה נהדרת למגבלות של חשיבה פוזיטיביסטית וליתרונות של חשיבה קזואיסטית. כי בחיים אתה לא יכול להכניס את כל המקרים לאיזשהו סד פורמלי, פוזיטיביסטי של כללים, שעם מתמטיקה, עם דדוקציה, אתה יכול להסיק מסקנות. כן, היקס מאוד מאמינים במדע המשפט, הם מרובעים כאלה, אז הם מדברים הרבה על מדע המשפט. מה זה מדע המשפט? הם תופסים את זה כמערכת לוגית. יש סט של כללים שאותם קבע המחוקק, כל מקרה שמגיע לפני הוא פשוט מקרה פרטי של הכללים. פשוט צריך לקחת את הכללים וליישם אותם על המקרה. באופן עקרוני לשופט אין מה לעשות. זה מכונה דדוקטיבית. נתן לי את הכללים, אני אכיל אותם על המקרה המסוים הזה, וזאת תהיה התוצאה. אם כל בני אדם הם בני תמותה, בא לפני סוקרטס, ומה, הוא בן אדם, אז הוא כנראה בן תמותה. זה התפקיד שלי. זה בעצם תפקיד ריק, זה לא, גם עכשיו יכול לעשות את זה. זה מדע המשפט, כי הם תופסים את זה כאיזשהו סוג של מתמטיקה, או לוגיקה. עכשיו, זה לא עובד. זה לא עובד. זה לא עובד בגלל שאין מקרה שנכנס באופן פשוט לתוך הכלל. אין, זה תמיד יש... ברור. כן, לא דווקא מהגמרא, אבל אנחנו חושבים באמצעות כללים. ברור, זה מחלת הדור. שהחשיבה עם כללים היא חשיבה מאוד בעייתית. אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לחשוב בלי כללים, אבל צריך להיזהר לא להשתעבד לכללים. וצריך להבין שהכללים נותנים לך איזשהו סוג של כיוון, אבל בסוף בסוף תפעיל את השכל הישר שלך. תחשבו על מישהו שצריך לדבר שפה, מישהו שצריך לדבר שפה ולומד אותה לפי כללים. אולפן, לומדים לפי כללים, איך מדברים, איך לא מדברים, יש כל מיני כללים. כשהוא יוצא החוצה הוא לא יודע לדבר. אם הוא יתקן אנשים ברחוב ויראה אותם איך שהם מדברים, שזה לא מתאים לכללים שהוא למד, הוא יתקן אותם, בדרך כלל הוא יהיה הטועה. לא הם. כי השימוש בשפה הוא משהו מורכב, אתה צריך איזה אוזן להבין את הריתמוס של השפה, את ההיגיון הפנימי של השפה, ולא יישום טכני של כללים. היישום הטכני של הכללים מפספס. השימוש בשפה יחרוג הרבה פעמים מהכללים, וזה השימוש הנכון, זה לא טעות. זה השימוש הנכון. לכללים האלה צריך להיות, יש יוצאים מן הכלל פשוט. וצריך להיזהר להשתעבד לכללים. נזכר שלימדתי בירוחם, מחזור הראשון של הישיבה. אז אחד החבר'ה התחתן, הראשון שהתחתן מהמחזור הזה, הלכנו לחתונה, שבתי שם עם אחד הרמים, והראיתי לו איך שכל אחד מהחבר'ה רוקד כמו שהוא לומד. תסתכל על זה, אתה רואה איך הוא רוקד? כמו שהוא לומד, בדיוק אותו דבר. מה זאת אומרת? יש כאלה שרוקדים טכנית, זאת אומרת, הם צעד תימני, לא משנה כל דברים כאלה. איך אתה עושה את זה? אתה רואים, זה לא טבעי אצלו. אז הוא מחשב, זאת אומרת, עכשיו רגל ימין, עכשיו רגל שמאל, ואת, הוא טיפוס פוזיטיביסטי. וככה הוא למד, זה היה אחד לאחד. ולעומת זאת, היו כאלה שרקדו, היה ברור שזה נוזל להם, נוזל להם מהרגליים. הם לא חושבים על מה שהם עושים, זה פשוט, הם נוסעים עם המנגינה, עם המוזיקה. שזה בדיוק חשיבה קזואיסטית. אתה עושה אנלוגיות כזה, מה שאתה מרגיש שנכון, זה מה שנכון, אתה לא עושה את החישוב המתמטי כדי לראות האם זה מתאים לכללים או לא מתאים לכללים, אוקיי? אז זה... מה? אני? שאלה טובה, לא יודע, צריך מישהו להסתכל מהצד, זה לא יהיה חוויה נעימה, אני חושב, בכל מקרה. טוב, אז ה... מה
אנגלית?
כן, יש הבדל גדול. ברור. מבולבל. בדיוק אותו דבר. זה בדיוק המשפט הבריטי, בדיוק אותו דבר. כן. אצל הצרפתים יש קודקס נפוליאון. זה בסדר, זה כמו אצל היקס. לא, גם במשפט. קודקס זה בעצם משהו שבא לעשות את החלום של הגרמנים. בעצם איזשהו מבנה מסודר כזה, שאתה יכול לגזור ממנו דברים. ברור, כן. זה תרבות שבאה לידי ביטוי בהרבה מקומות.
גם במידה שאין מטרים מנגים, זה הכל
באינצ'ים,
או זה הכל
בחפצים. כן. גם אצלנו, מה זה אצלנו? אמה, רגל, נכון? הכל זה טפח, הכל. ואין לזה שום דבר. אז היום יש ויכוחים, האם אמה זה 57 סנטימטר או 52 סנטימטר? ומה היה פעם? פעם מישהו היה סנטימטר, מפה עד פה זה אמה, מה... לא יודע מה זה סנטימטר בכלל. הוא היה מגדיר את הסנטימטר לפי האמה, לא את האמה לפי הסנטימטר. בסדר, זה פשוט... עכשיו, עוד פעם, זה לא ביקורת. אנחנו מנויים כך, אני לא חושב שיש לנו היום אופציה לחזור חזרה אחורה. אבל צריך להבין שזה ככה, וצריך להיות מודעים למגבלות של העניין. צריך להשתמש בכללים ובחשיבה אנליטית, הכל נכון, אבל תמיד בסוף, תפעילו גם את השכל הישר כדי לראות אם זה make sense, מה שיצא לכם. אוקיי, אם זה הגיוני. בסדר? טוב. בכל מקרה, אז זה רק הערה בסוגריים. אז הגמרא שואלת, כן, הצד השווה שבהם לעיתויי מי. למה צריך את הצד השווה? אמר אביי, לעיתויי אבנו סכינו ומסעו, שהניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו. כן? יש חפצים שהוא הניח בראש הגג, באה רוח מצויה, הפילה אותם, והם הזיקו. מה זאת אומרת? הצד השווה מארבעת האבות במשנה, בא ללמד שגם במקרה כזה אתה חייב. מה הפשר העניין? זה כבר מסבירה. איך ידם? אי בהדי דקעז לי. כמאז כי הם הזיקו תוך כדי הנפילה שלהם, הרוח הפילה אותם ואז הם הזיקו תוך כדי הנפילה. אז אומרת הגמרא, היינו אש. אז זה בעצם מזיק של אש. מה ישנה אש דכוח אחר מעורב בו, וממונך ושמירתו עליך? הנהנה מכוח אחר מעורב בהן, וממונך ושמירתו עליך. אז זה בעצם אש. אז מה אם זה אש? אז לא היינו צריכים את הצד השווה. אז ארבע אבות הנזיקין, היית יכול להשאיר אותם לבד, ברור שמכל אחד מהאבות אני גם לומד תולדות שדומות לו. כשאתה אומר לי צד שווה, אתה בעצם אומר לי, יש תולדות שאותן אני לא אצליח ללמוד מאחד מהאבות, באנלוגיה פשוטה. ולכן אתה צריך להגיע לכלל של הצד השווה. אז הנה אני אומר לך, זה לא דוגמה. כי את זה אני יכול ללמוד מאש, באופן פשוט. אמרת הגמרא, אז זה אם תוך כדי שהם עפים הם הזיקו. ואלה בתר דנייכי, אלא מה תגיד? שאחרי שהם נחו הם הזיקו, זאת אומרת הם נחתו על הקרקע, ואז מישהו נתקל בהם. אז אומרת הגמרא, אידה הפקרינו, בין לרב בין לשמואל היינו בור. אם הוא הפקיר אותם, אחרי שהם נפלו, אז זה ממש בור, בין לרב בין לשמואל, מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק, וממונך ושמירתן עליך, אני נעים בתחילת עשייתן לנזק, וממונך ושמירתן עליך. אלא דלא הפקרינו. אז אומרת הגמרא, אם זה לא, אם, אז מה מדובר שלא הפקיר אותו? אז לשמואל דאמר, כולם מבורו למדנו, היינו בור. שמואל לא דורש שהבור יהיה מופקר. אז אם זה לא מופקר, אז זה עדיין בור, לפחות לשמואל, אולי לרב זה מסתדר, לפחות לשמואל, זה עדיין בור. אז עונה הגמרא, לעולם דאפקרינו. לא, מדובר שהפקיר אותם. ולא דמו לבור. מה לבור שכן אין כוח אחר מעורב בו? נכון, אלה כוח אחר מעורב בהם, הרוח. בדיוק כמו הזורה שלנו, נכון? ובבור אין כוח אחר מעורב בו, בור הוא שם. תאמר בענה שכוח אחר מעורב בהם. זאת אומרת, מה, אש תוכיח. למה אש תוכיח? כי באש גם כוח אחר מעורב, נכון? הרוח. וזה לא פותר. ממש כמו המקרה של זורה וזורק, אוקיי? אש תוכיח. מה לאש שכן דרכו להילך ולהזיק? האש הרי הולכת, זה מזיק מאוד חמור, צריך לשמור עליו, כי הוא מהר מאוד בורח לך ויכול להזיק, אתה צריך לשים לב. פה זה דברים סטטיים, אולי לא צריך לשמור עליהם כל כך טוב. אז אומרים, בור תוכיח. וחזר הדין. בסדר? זה מה שאומרת הגמר. עכשיו, אז זה אומר ככה, יש לנו בעצם שני מלמדים, בור ואש, נכון? ומבור ואש אני לומד על אבנוס הכינו ומסעו, שהיא ניחן בראש הגג, הזיקו אחרי שנחו, והפקיר אותם. ואז מה? אי אפשר ללמוד את זה מבור, בגלל שכוח אחר מעורב בו, יכול שבור חייב כי לא כוח אחר מעורב בו, אבל בזה יש גם תרומה של הרוח. כן, אבל זה אש תוכיח. שכוח אחר מעורב בו, ועדיין אתה חייב. כן, אבל מה לאש? שכן דרכה ללכו להזיק. הם לא דרכם ללכו להזיק. אז זה בור יוכיח, וחזר הדין. אז אני לוקח את בור ואת אש ביחד, ומשניהם ביחד לומד את, את החברה האלה. מה? מה? זה זה, למקרה הזה. מבור ואש. מה שלומדים מבור ואש, זה, לכן צריך את הצד השווה. הצד השווה של בור ואש בעצם מלמד אותי את התולדה הזאת. דבר שהייתי לומד רק מאב אחד, אז הוא לא מסביר לי את הצד השווה. כשאני אומר צד שווה, אתה בעצם מדבר על לימוד משני האבות ביחד, אוקיי? עכשיו, אני כבר כאן מציב את השאלה, זה צד שווה או הבניה מושגית? המינוח הוא צד שווה. אבל תחשבו רגע על הדוגמאות, על האבות והתולדה. מה משותף בין אש לבור? באש יש רוח אחר, כוח אחר מעורב, ובבור לא. בור תחילת עשייתו לנזק ואש לא. אש דרכה ללכו להזיק, בור לא. מה כן משותף, לא מה לא משותף. אין להם שום תכונה שמשותפת. או, מה שהגמרא, מה שהמשנה אומרת, שהצד השווה שלהם שממונך הוא שמירתן עליך. ושניהם דרכם להזיק וממונך, וממונך זה רק גרסת עריף. דרכם להזיק ושמירתן עליך, ממונך עריף מוסיק. אוקיי? אז יש להם איזשהו צד שווה מין זד כזה, בסדר? אבל למעשה, האש, המאפיינים המיוחדים של אש ושל בור, הרי מאפיינים רלוונטיים. כי עובדה שיש פטורים מיוחדים לאש ולבור. זאת אומרת, זה לא שהראינו שמה שרלוונטי זה ממונך ושמירתו עליך. וכל השאלה עם תחילת עשייתו לנזק, דרכו ללכו להזיק או אחרי מעורב, זה לא רלוונטי. לא נכון, זה מאוד רלוונטי. כי עובדה שיוצאים מזה כל מיני דינים בדיני הנזיקים. אז עכשיו אני שואל את עצמי, מה יהיה לגבי הדינים של התולדה? או במילים אחרות, האם התולדה הזאת יהיה לה את הדינים של בור, או של אש, או של שניהם, או של אף אחד מהם? ארבע אפשרויות. בסדר? לומדים את זה משני אבות, ושני אבות הם לא זהים, לכל אחד יש דינים מיוחדים. אש פטורה על תמון, ובור פטור על כלים ועל אדם. נכון? מה יקרה עם התולדה הזאת? יהיה פטור על כלים ועל אדם, יהיה פטור על תמון, יהיה חייב בשניהם, יהיה פטור משניהם. מה קורה שם? זאת מחלוקת ראשונים. הראש, שם במקום, אומר ככה. ויש מן הגדולים שכתבו דלא מחייב, אלא מה שחייב בשניהם. ופתירה היא מנזקי כלים וממידת אדם, מיתת אדם כמו בור, ומתמון כמו באש. דקייבן דעתו בבמי הצד, יאבינן להו הקל שבשניהם. זאת אומרת, יש מן הגדולים, מה הם אומרים בעצם? עושים חיתוך, נכון? זה הכי הגיוני. זה מה שאני הייתי אומר במבט ראשון. למה? כי אני בעצם אומר ככה, אם את התולדה אני לומד מבור ומאש, אז אם יש משהו שאש פתורה עליו, נגיד שאני מדבר על תמון, ואני רוצה לדעת האם אבנוס הכינור ומסעו שהזיקו תמון, האם חייבים או לא. זאת אומרת, בשביל לחייב אותם אני צריך שני אבות. אש ובור, נכון? אבל על תמון אין לי את אש, הרי אש פתורה על תמון. אז בשביל לחייב על תמון בתולדה, אין לי את שני האבות שילמדו אותי את זה. כי הרי באש יש פטור על תמון. ואם צריך את שני האבות כדי ללמד על החיוב, אז על תמון אני לא יכול ללמוד את החיוב. ואותו דבר על נזקי אדם וכלים, בבור. כי בנזקי אדם וכלים של אבנוס הכינור ומסעו, אם אני ארצה ללמוד על זה, אני הרי צריך גם את אש וגם את בור, אבל את בור אין לי, כי בור על כלים ועל אדם פטור. אז אין לי שני אבות שיכולים ללמד אותי שבכלים יהיה חייב. יש לי רק את אש שילמד אותי את זה, אבל אש לבד לא מספיק. כי יש כוח אחר מעורב בה. סליחה, אש דרכה ללך ולהזיק. אוקיי? אז לכן אני לא יכול ללמוד את זה. אז כיוון שכך, המסקנה מתבקשת, זה מה שיש מן הגדולים אומרים, שבעצם התולדה תהיה פתורה בכל הפתורים של האבות. גם בפתורים של בור וגם בפתורים של אש. ובעצם צריך לקחת את החיתוך של שני האבות. וזאת אינדיקציה לזה שכנראה מדובר פה על הצד השווה. למה? כי אם אני מדבר על הצד השווה, אז תחשבו, נחזור רגע לסרטוט למטה, תראו. בוא ננסה לזהות את המאפיינים. הזד זה ששמירתן עליך, נכון? שדרכם להזיק ושמירתן עליך. זה הזד. הוא קיים בשניהם וקיים גם בתולדה. אוקיי? ה-X, נגיד שזה האש. אז ה-X זה שדרכה ללכו, ה-Y זה שדרכה ללכו להזיק, זה החומרה באש, בסדר? ופה אין את ה-Y. ו-X, X זה בבור שתחילת עשייתו לנזק. וגם פה יש תחילת, פה אין את תחילת עשייתו לנזק. אוקיי? אז אני אומר, טוב, בוא נעשה חיתוך. החיתוך הוא שבעצם כנראה המאפיין המשותף הוא זה שקובע, זאת אומרת, Z, הצד השווה שדרכם להזיק ושמירתן עליך, זאת אומרת, הצד השווה זה Z, תעיף את X ואת Y, הצד השווה הוא Z, וכיוון שכך, Z הוא הקובע. ולכן על Z חייבים. מה יוצא אבל מכאן? בואו נחזור לפטורים. באש יש פטור על תמון. ממה יוצא הפטור על תמון? או מה-Y, או מה-Low-X, אני לא יודע, אפשר לדון. אבל זה אין בה בלמד. נכון? אז, סליחה. הפטור על תמון הוא יוצא מה-Low-X, לא מה-Y. כי ה-Y זה סיבה לחומרה, לא סיבה לכולה. ה-Low-X זה סיבה לכולה. X ו-Y הם סיבות לחומרה תמיד, בהגדרה. כי זה הפרחות. למה אני לא יכול ללמוד את התולדה מהאב? כי יש לו את Y. את Y זה חומרה. או מהתולדה השנייה, כי יש לו את X. X זה חומרה, אוקיי? אז אני אומר, מה הסיבה לכולות של שני המלמדים? הכולה של העליון הסיבה היא לא X, הכולה של התחתון הסיבה היא לא Y. נכון? עכשיו, בלמד, יש לי את Z כמוהם, אבל יש לי את שתי הכולות, לא X ולא Y. לכן ברור שיהיו את שתי הכולות של המלמדים גם בלמד. כך לומד היש מן הגדולים. ואת היש מן הגדולים מבין שמדובר כאן בהיסק של צד שווה. בסדר? אתם איתי? עכשיו, נמשיך לקרוא את הראש. פה, אני פה. ויש שנסתפקו בדבר. זו שיטה שנייה. מה זה שנסתפקו? נסתפקו בין מה למה? או זה צד, צד אחד זה הצד של היש מן הגדולים, ומה הצד השני? הרי ספק, יש לו תמיד שני צדדים. השאלה, אתה מסתפק האם הגדולים צודקים או מה? הוא לא מעלה צד שני. אז בואו נקרא הלאה, ולי נראה, זה שיטה, אני עוד אחזור עוד רגע לספק, אבל ולי נראה, שירות שלישית, דקול דין בור יש להם, יש להם רק את הפטורים של בור, לא של אש. כך סובר הראש עצמו. יש להם רק את הפטורים של בור, עוד רגע נראה למה.
אז מה היו
נראה
של בור? זה בור שמתנים
פטור? אין דרכו ללכו להזיק. אז לא צריך לשמור עליו כל כך, כי אין דרכו ללכו להזיק, זה לא רשלנות כל כך גדולה שגם. נכון, ולכן יש שם את הפטור. אז השאלה, אז אנחנו יודעים מה השיטה הראשונה, יש מן הגדולים של שני הפטורים. לפי הראש יש רק את הפטור של בור, לא של אש. והם מסתפקים, בין מה למה יסתפקו? בין הראש לגדולים?
ואין להם שום
פטור. ברור שזאת גם אפשרות, אבל מה ההיגיון? אני חושב שהם יסתפקו בזה. איך אני יודע? כי אם הם היו מסתפקים בין הראש לבין הגדולים, אז ההיגיון אומר שהוא היה צריך להביא זה בסדר הפוך. תביא את הגדולים, תביא את שיטתך שלך, ואז תגיד שיש כאלה שיסתפקו בין הראשון לשני. אתה אומר, אני מביא את הראשון, אתה אומר לי, יש כאלה שיסתפקו, ואז אתה מביא את עצמך. אתה לא אומר לי במה למה הם יסתפקו. אתה כנראה מניח שיש פה צד שני שהוא מובן מאליו. מה זה הצד השני שהוא מובן מאליו? שאין להם אף פטור. לא של אש ולא של בור. עכשיו, אין שיטה כזאת בראש, אבל יש צד כזה בספק. אתה יודע, אלה שהסתפקו בדבר, הסתפקו בעצם בזה. אז לענייננו יש בעצם שלוש שיטות. שיטה אחת זה שיש להם את שני הפטורים, גם של אש וגם של בור. השיטה השנייה זה שאין להם אף פטור, והשיטה השלישית זה שיש להם את הפטור של בור. עכשיו, השיטה שאומרת שאין להם אף פטור, איך מגיעים לזה? אני חושב שזה עובד ככה. אתה מתחיל בצד שווה. הצד השווה, מה הוא מוכיח? ש-X ו-Y אינם רלוונטיים, כי עובדה שאתה חייב, גם אם יש לך את X, גם אם אין לך את X. Z הוא הרלוונטי לחיוב. כיוון שכך, בתולדה אתה חייב. עכשיו, כדי ללמוד את הפטור, אתה צריך עכשיו ללמוד אותו מאחד מהאבות. ואתה לא יכול ללמוד מאף אחד מהאבות לחוד, יש לך תמיד יתרון וחיסרון מולו. אז אתה לא יכול ללמוד ממנו את הפטורים, אז אתה נשאר חייב בכל. למדת את החיוב, אתה לא יכול ללמוד ממנו את הפטורים, אז אתה נשאר חייב בכל, אין לך אף פטור. אבל אולי זה בגלל שיש לו Y. אולי רק בגלל שיש לו Y ואין לו את X, לכן יש את הפטור. אבל לי אין גם את X ואין גם את Y.
אבל Y זה צריך לתגרם.
נו.
אז אם זה צד בחומרה, זה לא יהיה סיבה לפטור. זאת אומרת, זה לא ברור שהסיבה לפטור זה כי אין איקס?
לא, לא בהכרח, זה יכול להיות קומבינציה אחרת. כשאתה רוצה ללמוד משם, אתה כבר שואל אותו, אולי כן, אולי לא, לימוד צריך להיות הכרחי. ואת אם זה לא הכרחי, אתה לא יכול ללמוד. ואת, הרב מבריסק בעצם אומר, זה תמיד אחד משיעורי הפתיחה לבבא קמא, הרב מבריסק אומר שזה מחלוקת ריף ורשי כנראה, איך לומדים מה המשמעות של הצד השווה? היום המשמעות של הצד השווה היא שבעצם עזוב את כל האבות, זרוק אותם הצידה. בסופו של דבר, אני יודע שכל מה שממונך ושמירתו עליך, אתה חייב לשלם. עשית כבר את הצד השווה מכל האבות, וזה המסקנה, עכשיו אתה כבר לא צריך אותם כלום. עכשיו, אתה כן, אבל בכל אחד מהאבות יש פטורים. אתה צריך ללמוד לכל דבר לחוד, אם יש לו פטורים, הוא צריך להיות דומה לגמרי לאחד מהאבות. אם הוא יהיה דומה לגמרי לאחד מהאבות, אני אלמד לגביו את הפטור. אבל אם לא, אז לא. אבל לעניין החיוב, האבות כבר לא משחקים תפקיד. יש לי כבר את הכלל, הצאתי כבר את הכלל, אוקיי? זה המנגנון שתיארתי עכשיו. אבל יש אפשרות להגיד, לא, מה פתאום? אין כלל. כל אחד מהאבות עומד לעצמו. אם יש משהו שאתה יכול ללמוד אותו משני האבות, אז אתה יכול לחייב גם עליו. אין לי עיקרון כזה שאומר שכל מה שממוני ושמירתו עליי, והזיק אני חייב לשלם. לא, לא הגעתי לניסוח הזה. יש לי ארבעה אבות. אני יכול ללמוד מכל שניים מהם, או מכל חמישה מהם, ארבעה מהם, אם תרצו, איזושהי תולדה, אבל אני לא עובר דרך איזשהו עיקרון כללי ושוכח כבר את האבות שמהם באתי. במצב כזה, אז אני לא יכול ללמוד בכלל את החיוב, זה הגדולים. אני לא יכול ללמוד בכלל את החיוב לגבי תמון, כי על כל חיוב וחיוב אני צריך ללמוד אותו מהאש והבור ביחד, אבל אין לי את אש על תמון. זה אני לא יכול ללמוד. ההבדל הוא בין המסתפקים לבין הגדולים, זה בשאלה, האם האבות מלמדים אותי את החיוב גם אחרי שעשיתי צד שווה? בשביל ללמוד את החיוב אתה צריך ללכת לאבות עוד פעם וללמוד כל פעם מחדש את החיוב. או שלא, ניתחתי את האבות, הגעתי למסקנה שיש צד שווה שממונך ושמירתן עליך, ועכשיו שכחתי מהאבות, זה כבר לא מעניין, עכשיו יש לי עיקרון. כל מה שממונו ושמירתו עליו, חייב לשלם, אם הוא יזיק. אז עכשיו כבר אני לא צריך להיכנס לפרטים, איך זה בנוי, זה דומה לאבותו, זה ממונך, שמירתו עליך, גמרנו. אני כבר לא צריך להיכנס לכל ה... כמו אם זוכרים את הדוגמה הזאת. אחרי שעשיתי את המסקנה, הגעתי למסקנה שכל דבר בעל מסה ייפול לכדור הארץ. אני כבר לא צריך לבדוק האם הוא שחור, האם הוא מלבני, האם הוא אדום. זה לא מעניין. סילקתי את המאפיינים האלה, הם כבר לא רלוונטיים. עכשיו אני יודע שמה שרלוונטי זה רק היותם בעלי מסה. זה מה שקובע. אז פה במקרה שלנו, מה שרלוונטי זה שממונך ושמירתו עליך. זה הכל. עכשיו השאלה איך להבין את הראש. הראש שאומר שכל דין בור להם. נדמה לי שמה שהראש אומר, זה שמדובר פה בהבניה מושגית. ולא הצד השווה. הוא אומר ככה. תראו, כאשר אבנו סכינו ומסעו הזיקו, איך מדובר בסוף? שהם נחו, נפלו מלמעלה ברוח מצויה, נחו, הפקרתי אותם, ועכשיו מישהו נתקל בהם ונפל. זה ממש בור. זה ממש בור. נכון? רק מה, למה אני לא יכול ללמוד את זה מבור? כי באלה כוח אחר מעורב בהם, הרוח הביאה אותם לשם, זה לא אני עשיתי את זה, עשיתי את זה בעזרת הרוח. אז אני לא יכול ללמוד את זה מבור. אז מה אומרים לי? כן, אבל באש אנחנו רואים שלמרות שהרוח מעורבת, אתה לא פטור. אז זה לא לימוד מהבור ומהאש, זה בעצם לימוד מבור. רק יש לי בעיה בבור, כי פה יש עזרה של רוח, בבור אין. אולי עזרה של רוח יכולה לפרוך את העניין, אולי לא יהיה חייב, האש תוכיח שלא. אחרי שהאש מוכיחה שאין לי בעיה עם זה שהרוח עוזרת, חזרתי חזרה, שזה דומה לגמרי לבור. הרי אין פה שום דמיון לאש. מדובר פה שהם הזיקו אחרי שהם נחו והופקרו. לא הזיקו תוך כדי תנועה. כשמזיקים תוך כדי תנועה זה הזק של אש. זה רק מה הוא אומר. אבל למסקנה הם הרי הזיקו אחרי שהם נחו והפקרתי אותם. אז ההזק הוא לא הזק של אש. רק יש פה כוח אחר מעורב בו, כי מי שהביא אותם לשם זה הרוח. אז הייתי חושב שזה יפתור אותך. אש מלמדת שלא. אחרי שאני מבין שהמעורבות של הרוח לא פותרת, אז זה לגמרי דומה לבור. זה סתם בור. אני רק מודאג מזה שיש פה מעורבות של רוח, אז האש פותרת לי את הבעיה. אין בעיה. זה שיש מעורבות של רוח, לא צריך להטריד אותך.
בוא נגיד,
שזורק
הוא
העיקר. בדיוק. זה בדיוק כמו זורק וזורק. כי תחשבו, כשאני רוקק, אף אחד בעולם לא יעלה בדעתו לחייב אותי משום זורק. משום זורק. זורק זה מלאכת הפרדה. אתה שואל, מה עשיתי? ברור שעשיתי פעולה של זורק. לא של זורק. רק מה? רק שזרקתי, אין מעורבות של רוח. ברוקק יש מעורבות של רוח. אז אני לומד מזורה שהמעורבות של רוח לא פותרת. אבל אחרי שסילקתי את הפטור של מעורבות של רוח, נשארתי עם זה שזה סתם רוקק. זה פשוט רוקק. זה מה שאומר הראש גם כאן. זה ממש מקביל לזורה ולזורק. לגמרי מקביל. כן, השאלה, האם יש לך ארבעה אבות, מהם מוצאת צד שווה, שכל דבר שממונך ודרכו להזיק וכו'. עכשיו, אחרי שעשית את הצד השווה, אתה יכול לזרוק את האבות לפח ולהגיד, עכשיו יש לי קריטריון אחד, כל מה שהוא ממונוי ודרכו להזיק, אז אם הוא יזיק, אני חייב לשלם. אפשרות אחת. ואז אני צריך, אם בכל זאת, אבל אם זה דומה לגמרי לאש, אז הוא גם יהיה פטור על תמות. אני צריך לחזור אחרי זה לאבות שאותם זרקתי ולראות. ברמת הפטורים, ברמת החיוב, לא מעניין אותי כל האבות, ולא מעניין אותי שום תכונות. כל דבר שהוא ממונך ושפיעתו עליך, אתה חייב לשלם. אבל יש פטורים. אדם, בכלים, בתמון, כל אב בפטורים שלו. עכשיו, בתולדה, אתה רוצה לדעת איזה פטורים יש. תראה, אם יש איזשהו אב שהיא לגמרי דומה לו, אתה יכול ללמוד משם את הפטורים, גם לתולדה. ואם היא לא דומה לגמרי לאב, אז יישאר רק החיוב, בלי הפטורים. נכון? ואז הם טוב בכלל, וזה שיטת המסתפקים. בסדר? לעומת זאת, לפי היש מן הגדולים, הטענה היא שאין כלל כזה שאומר שכל דבר שהוא ממונך, אתה צריך לשלם. יש לך ארבעה אבות, ומכל פעם אתה צריך לראות האם אתה יכול ללמוד משניהם את המזיק שלך. אם אתה יכול ללמוד את זה משניהם, אין בעיה. אבל תמון לא תצליח ללמוד, כי באש תמון לא חייב. על כלים לא תצליח ללמוד, כי בכלים הבור לא חייב. אז על טמון ועל כלים אין לך שני מלמדים. אז אין לך מאיפה לחייב על טמון וכלים. הפטורים לפי התפיסה הזאת הם לא פטורים שלומדים אותם מהאבות. להפך, פשוט לא למדנו שיש חיוב. לא שצריך ללמוד שאני פטור, אלא אין לי לימוד על זה שאני חייב. לכן אני פטור. זו תפיסה שונה לגבי המהות של הפטורים באבות נזיקין. האם הפטור זה דין נפרד, או שפשוט על הפטור לא יתחדש החיוב? על הדבר הזה לא יתחדש החיוב של התורה שחייבים לשלם. או שלא, פטור זה פטור מיוחד, אתה חייב לשלם על הכל, אבל יש חידוש נוסף, שאם זה מתקיים כך וכך, אז אתה פטור. זה הוויכוח בין המסתפקים ובין הישנים הגדולים. אבל שניהם מבינים שזה צד שווה. והראש כנראה מבין שזה הבנייה מושגית. אני בעצם לוקח את המושג של כוח אחר מעורב בו, מאש, מחבר אותו לבור, הוא בעצם מזיק בזה שנתקלים בו, ושני אלה ביחד בעצם מהווים לי את המזיק הבא. למרות שאין שום דבר משותף בין אש לבין בור, אם אני לא מדבר על ממונך או שמירתן עליך, כי אין לי את הזד לפי התפיסה הזאת. אז אין שום דבר משותף, זה החוק הכללי, זה לא מאפיין ספציפי. במאפיינים הספציפיים אין שום דבר מיוחד, אז זה ממש, לפי הראש זה ממש התמונה הזאת. הבנייה מושגית. לא הבנתי. אבל זה לא דומה לאש, באמת זה לא דומה לאש. ההיזק שלו הוא כמו בור, יש פה משהו מונח על הקרקע, מישהו נתקל בו ונופל, ונפגע. לא, ברור, זה לא מתמצא במשתנים, זה בדיוק הנקודה. כמו שאמרתי בזורה וזורק, שזורה זה מלאכת הפרדה. וברוקק זה לא קיים. זה לא מאפיין, זה פשוט אומר, אז זה לא מהמשפחה של זורה, אתה לא יכול לראות את זה מזורה. כל מה שאתה יכול להוציא מזורה זה שהמעורבות של רוח לא פותרת, זה הכל. אבל אתה לא באמת לומד את זה מזורה, אתה לומד את זה רק מזורק. הזורה רק בא לסלק איזה בעיה צדדית, יש פה מעורבות של רוח. לא, אז זורה מראה לך, זה לא צריך להטריד אותך. בסדר? אז אתה לוקח את המעורבות של הרוח, מחבר את זה עם האב של זורק, ואז אתה בעצם מקבל את רוקק. אותו דבר פה, אתה לוקח את המעורבות של רוח מאש, ואתה מחבר את זה לנזקי בור, אתה מקבל בור שנוצר על ידי רוח, ולכן חייב. בסדר? עכשיו, תראו דבר יפה. נחזור רגע לניסוח של הגמרא, קראתי אותו קודם. תקלו איך הגמרא מתנסחת. לעולם, דאפקרינו. ולא דמו לבור. מה לבור שכן אין כוח אחר מעורב בו, תאמר בעני שכוח אחר מעורב בהן. אש תוכיח. ממש כמו צד שווה, נכון? מה לאש שכן דרכו ללך ולהזיק, בור תוכיח. וחזר הדין. מה זה וחזר הדין? רגע, תמשיך. לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. הצד השווה לשניהם שממונך או שמירתן עליך, אף כל שממונו או שמירתן עליך, אתה חייב לשלם. שוב, לא כתוב כלום, וחזר הדין. שאפשר היה להגיד, מה קצרה, כי לא רצת להביא את כל המשפט הארוך הזה, אבל אנחנו מכירים אותו כבר מסוגיות אחרות. זה לא הוכחה ניצחת, אבל זו אינדיקציה מעניינת. כי אם, נגיד, אם היו מביאים את המשפט הזה כאן, אז אי אפשר ללמוד את הראש, כמו שאמרתי. אם לא מביאים את המשפט, אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. האם מביאים את המשפט שהצד השווה שלהם כך וכך, אי אפשר היה להגיד את מה שאמרתי בראש.
אבל עדיין
המנוח
של המשפט מפתיע.
כי כתוב שם צד שווה. אני חושב שזה שיגרא דלישנא. הכוונה, הצד השווה, הכוונה, אתה לומד את זה משניהם. או שלחילופי... מה? כן, לא, היא אומרת ככה, כל דבר שממונך או שמירתו עליך, אתה חייב לשלם. זה הצד השווה של כל האבות. כל דבר שממונך או שמירתו עליך. וזה אני קורא כפשוטו. אני שואל, בשביל מה צריך להביא את זה? אני יודע לבד. יש דוגמאות כבר, למה צריך את הכלל? אז אומר, זה לעיתוי, לא שזה מה שכתוב שם. זה בא לעיתוי, מה שכתוב שם זה הכלל. וכל דבר שממונך או שמירתו עליך, אתה חייב לשלם. אני שואל, למה הביאו את הכלל? הרי הוא מיותר. אז זה בא לעיתוי לרמוז לך שיש משהו שנלמד כנראה משני אבות ביחד, ולא מאב אחד בחוד. אבל באמת כשהוא נלמד, הוא נלמד בהבניה מושגית, לא בצד שווה. מה שכתוב במשנה זה לא ההבניה המושגית עצמה. מה שכתוב במשנה זה מה שיש מן הגדולים אמרו. מה שכתוב במשנה זה שבאמת כל דבר שמורחש בירתו הולך אתה חייב לשלם. אבל אני שואל, למה הביאו את זה? אבל זה הרי מיותר, יש לי את הדוגמאות. הביאו את זה כדי ללמוד שיש דברים שנלמדים כתולדה של שני אבות. זה לא כתוב בסיפה, הסיפה רק מלמדת שזה קיים מתוך זה שהביאו אותה. בסדר? זה אולי, בכל מקרה, אבל לפי הראש די ברור שזה הבניה מושגית, איך שהוא יקרא את המשנה שיקרא. זה די ברור, והנה ההשלכה. ההבדל, פה יש כבר הבדל לדינה, בין אם זה הבניה מושגית לבין צד שווה. לעניין, אם יש דינים מיוחדים בשני האבות, אז יהיה הבדל. אם זה צד שווה, אז שני הדינים המיוחדים, או שיחול או שלא יחול, אם הם מסתפקים או לא. אבל לא יכול להיות שאחד כן והשני לא. אבל אם זה הבניה מושגית, אז ברור שכן, הדבר המהותי בעצם יעביר את הדינים שלו לתולדה, והדבר הצדדי שרק בא לסלק את המעורבות של הרוח, בא לסלק בעיה צדדית, אז הוא לא, הפטורים שלו לא רלוונטיים. תדעו? אז זה אני חושב דוגמה יפה, דוגמה יפה.
תראו. אם הפטורה אני מבסס על הדבר בעיה שבין לבוא.
עוד פעם?
הפטורה אני מבסס על הדבר הספציפי בעיה שבין לבוא. כלומר, הלימוד הספציפי שעשינו מאש, שבפטור צריך לנו כנימוד החלט הזה. זה הסיבה
שבגללו השתנה את הפטור. לא הבנתי מה זאת אומרת הדבר הספציפי של אש.
אמרנו
באש,
סיבה שיש
מה החומרה של אש? או מה הקולה של אש?
לא יכול מצב שדווקא
נימן אתה לא יכול להגיד שהבנוס הכינאו מסעו שנפלו והזיקו אחרי שהם נחו, חייבים משום אש. זה לא אש, אש היא זזה ושורפת, זה פשוט מהותית, זה לא אש, זה לא מאפיין כזה או אחר, פשוט לא זה.
טוב,
טוב,
אנחנו מניחים לאש, אולי כאילו
מוצצה
שהדבר
שמדברים
לאש...
בגלל שהכוח אחר מעורב בו.
כן.
ואז אתה תגיד שגם בבנוס הכינור מסור, כיוון שהכוח אחר מעורב בהן כן, אבל באש, הכוח אחר מעורב בו הוא בשלב ההזק. בבנוס הכינור מסור, הכוח אחר מעורב בו הוא בשלב היווצרות המזיק. הרי ההזק עצמו נוצר אחרי שהם כבר על הקרקע ומישהו נתקל בהם. איך הם הגיעו לקרקע? הם הגיעו לקרקע על ידי הרוח. אז יש פה צד לפתור, אבל זה לא דומה באמת לאש. ההזק לא נעשה בעזרת הרוח.
אם נגיד זה היה מגיע לראש של מישהו, אז זה
כמו אש? מה אומרת? אם תוך כדי, אם בעד ידי כאז לי כמזגי, היינו אש, אז זה ממש אש. לכן הגמרא אומרת, לא, צריך להגיד שאחרי שהם נחו הם הזיקו. בסדר? תראו את הים של שלמה שם. לכן נראה לי בוודאי, בדלא הפקירינו לשמואל, אף על פי שסבר מבורו למדנו, מכל מקום כשאתה מוכרח למה הצד, יאבינן להו הקל, כשאר מה הצד, מכוח דיול הבא מן הדין. כן, זאת אומרת, אם מדובר בלא הפקירינו, אז לומדים את זה מבור. ומה היו הפטורים? שני הפטורים, גם של בור וגם של אש. למה? לא, סליחה. אם מדובר בדלא הפקירינו, מתונח ולא הפקיר אותו, אז בור, אז לפי שמואל מדובר בבור, כן, לפי שמואל מדובר בבור, והכוח אחר, כוח אחר מעורב בו, זה אנחנו שוללים מאש. ואז הוא אומר, כשאתה מוכרח למה הצד, יבינן להו הקל כשאר מה הצד, מכוח דיו לבא מן הדין. מה זאת אומרת? פשוט נראה כמו הגדולים. אתה נותן להם את הכי קל שאפשר משני המלמדים שלך, כי דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אתה לא יכול ללמוד בלמד יותר ממה שיש במלמדים. בסדר? רק בדאפקרינו, מאחר שדומה לגמרי לבור, שסתם בור הפקרו ותקלה לאחרים, גם אלו נקראים בור, אך כשאתה באת לחלק בין בור לבור, באנך פרחות, כי אין שכוח אחר מעורב בו. לכך מועיל יוכיח שור או אש, לבטל הפרחות שאינה מונות החיוב. אם כן ממילא, יגלה עם מילטה, שיהיו גם כן נכללים בשם הבור הכתוב בתורה. זה ממש ההסבר, נכון? הוא מסביר את הראש, אז הוא אומר, אפילו לפי הראש, אפילו לפי הראש עצמו, שככה בדרך כלל פוסקים להלכה, כמו הראש. אז הוא אומר, בעצם אנחנו לומדים את זה מבור. אש בא רק לנטרל את זה שיש פה כוח אחר מעורב בו. אל תהיה מוטרד מזה, כוח אחר מעורב בו לא פותר. זה אני רואה מאש. אחרי שהבנתי את זה, עכשיו סוף סוף, אני שואל את עצמי, איזה מזיק זה? זה לא שילוב של אש ובור. זה בור, סתם בור. אוקיי? לכן ברור שיהיו את הקולות של בור. זה מה שאומר הראש. אבל מחדש הים של שלמה, מה קורה אם לא יפקיר? הם נפלו מראש הגג והוא לא יפקיר. אז שם אמרנו ככה, לפי רב זה לא יכול להיות בור, כי בור חייב להיות מופקר. אבל לפי שמואל גם דבר לא מופקר הוא בור. אומר כן, אבל זה לא לגמרי כמו בור. כי בור דרכו באופן כללי זה להיות מופקר. אז גם לפי שמואל זה לא לגמרי דומה לבור. לכן לפי שמואל במצב כזה, יהיו שתי הקולות גם של אש וגם של בור. כי אי אפשר לדמות את זה לגמרי לבור. ואז ברגע שאתה לומד את זה גם מאש וגם מבור, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אז יהיו שתי הקולות. כל המהלך של הים של שלמה פה נאמר בשיטת הראש. הוא לא מביא את מחלוקת הראש והגדולים. כל מה שהוא אומר פה נאמר בשיטת הראש. רק הוא אומר גם בשיטת הראש, כאשר הבור מופקר, אבנס הכינור מסור, סליחה, מופקר, אז זה ממש בור, זה לגמרי בור. כל הבעיה זה שהיה כוח אחרי מעורב, האש תוכיחה שזה לא משנה לי. כך לזה נשאר בור. אז הפטורים שיש זה רק פטורים של בור, לא פטורים של אש. אבל כאשר לא הפקיר, אז הגמרא הרי אומרת שלפי שמואל גם דבר לא מופקר הוא בור. תראו, הייתי מצפה שיהיה אותו דבר כמו לרב כשהפקיר. זה שמואל גם כשלא הפקיר אותו דבר. שילוב של אש ובור, אבל זה בעצם בור, ואש רק מסלק את זה שכוח מעורב, הוא אומר לא. במקרה, לפי שמואל, בדלו הפקרינו, הראש יסבור כמו האש מן הגדולים. למה? בגלל שכאשר הדבר לא מופקר, אומר שמואל, נכון, זה הכי דומה לבור. זה לא לגמרי בור, כי בור באופן הפשוט הוא מופקר. אז אתה לא יכול להגיד זה לגמרי בור. אז או שתגיד שאין לזה בכלל פטורים, כמו המסתפקים, אבל הוא אומר לא, זה כמו האש מן הגדולים. כי דיול הבא מן הדין להיות כנידון. כל מה שאתה יכול זה לחייב על מה שגם בור וגם אש חייבים. כי אתה לא יודע למה לדמות את זה לגמרי. זה לא לגמרי בור, ודאי שזה לא אש. אני לא יודע מה לעשות עם זה. כיוון שאני לא יודע מה לעשות עם זה, המוציא מחברו, עליו הרי, אתה רוצה שאני אשלם לך, תביא ראיות שאני חייב. דיול הבא מן הדין להיות כנידון. בור והאש מחייבים אותך לא על תמון ולא על כלים. אין לך שום דרך ללמוד שבאנוס הכינור מסעו יהיה חייב או על תמון או על כלים. לכן יהיה פטור בשניהם. בסדר?
זה קצת מפריע לי ש... כי מפה זה נשמע שהמצב הניטרלי זה שנגיד הכל פתור. זאת אומרת, יש את הפטור גם של אש וגם של בור. אבל באש אנחנו צריכים אלמנט מסוים כדי ללמד שהוא פתור.
לא הבנתי.
נגיד באש אנחנו צריכים כוח אחרי מעורב כדי ללמוד שהוא פתור.
לא כדי ללמוד, התורה אומרת שהוא פתור על תמון. אני לא צריך ללמוד שהוא פתור.
אבל אוקיי.
אתה רק אומר, למה הוא פתור? אולי בגלל שכוח אחר מעורב בו. אז אם ככה, אז גם פה היה צריך להיות פתור על תמון. אמרתי, לא יודע, לא בטוח.
כן,
אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. שללמוד אתה צריך להיות בטוח. זאת ההנחה היא שאתה בעצם חייב. בשביל לפתור אתה צריך ללמוד. אבל לא, ללמוד אין לי, אין לי איך ללמוד מי יש, כי אני לא בטוח שזה באמת היסוד של הפתור באש.
אז כן יהיה חייב. זאת אומרת, הדיפולט הוא שהוא יהיה חייב. כי
נכון, נו.
אבל לא, הוא אומר
הפוך. זה הוא אומר. לא, הוא יהיה חייב בתמון, הוא יהיה פת... לא, דיול הבא מן הדין זה באפקרין, בלא אפקרין.
אוקיי. בלא אפקרין
הוא... בלא אפקרין הוא זה לא דומה לבור גם. לא רק לאש לא דומה, אז גם לבור זה לא דומה.
אבל אין לו את האלה, יש כוח אפקרין
לאפקור? כן.
אוקיי, אז אני צריך להניח שזו הסיבה שיש פתירה.
לא, לא יודע מה הסיבה.
לא. כדי
לפתור,
אני צריך להניח את זה.
למה? לא יודע, אולי משהו אחר. למשל, אולי בגלל שאש היא לא ממונו. אישו משום חיצה, ויש מחלוקת רשת לקיש ורבי יוחנן, והוא אומר, זה לא אישו משום חיצה, כי זה לא שאין בעלות. רבי יוחנן אומר, זה לא אישו משום ממונו, אישו זה לא ממונו מזיק. כי אש זה לא הממון שלי. אין בזה ממש. והפועל
שלא אפילו כן הממון, אני יכול להגיד, אוקיי, אז שם אבל זה לא מה
שהיום
ששלמה אומר.
למה? הוא אומר, דיו לבא מן הדין לא כנידון, יש גם את הפטורים של בור וגם את הפטורים של אש.
אבל למה הוא ייקח את הפטור של האש, אם אני לא יודע בדיוק
כמה באש? שאין לך מאיפה ללמוד את זה, להפך, הוא מניח את ההפך. זאת אומרת, אתה הרי צריך ללמוד את החיוב בתולדה. מאיפה תלמד את החיוב של תמון?
אז זהו, זה מה שאני חושב. זה ש... הכל חייב ואני צריך
ללמוד
פטור?
לא, לא.
זה הכל?
כן. אתה צריך ללמוד בשביל לחייב.
אבל זה לא נשמע ככה. אוקיי.
לא.
זה נשמע שבאש...
דיול הבא מן הדין להיות כנידון זה בדיוק זה. בשביל ללמוד את החיוב, אתה לא יכול יותר מהמלמד שלך. אתה מבין שאני הולך ללמוד חיובים ואני מצמצם את זה. מה שיש במלמד יש, מה שאין אין. אני לא יכול לעשות יותר ממה שיש במלמד.
לא, אני תמיד מבין
שהפתור
זה משהו מיוחד
לאש,
ובזה אני צריך סוג של חידוש,
כדי ללמוד את הפתור, לא להפך. לא, לא. להפך, כל הרעיון פה, זה שאני צריך ללמוד את החיוב. זה מה שהוא אומר. אין לך מאיפה ללמוד את החיוב. עכשיו אני רוצה להביא דוגמה נוספת. תראו, יש אור שמח בהלכות עבודת יום הכיפורים. הוא אומר ככה, הרמב״ם כותב, בהלכות עבודת יום הכיפורים, הרמב״ם כותב ככה. עבודת עבודת כל 15 בהמות אלו הקרבים ביום זה, יום כיפור, אינה אלא בכהן גדול בלבד. אחד כהן המשיח בשמן המשחה או המרובה בבגדים. ואם הייתה שבת, אף מוסף שבת אין מקריב אותו אלא כהן גדול. וכן כל שאר העבודות של יום זה, כגון הקטרת הקטורת של כל יום והטבת הנרות, הכל עשוי בכהן גדול נשוי, שנאמר וכיפר בעדו ועד ביתו, ביתו זו אשתו. בתוך הדברים אז הוא אומר גם שאם יום כיפור שחל בשבת, אז מוספי השבת, כן, הכלל הוא כזה, עבודות בבית המקדש נעשות על ידי כהן אדיוט. ביום כיפור העבודות היום נעשות על ידי כהן גדול. מוספי שבת בשבת רגילה, כהן אדיוט. יום כיפור שחל בשבת, יש שני סוגי קורבנות. יש את הקורבנות של יום כיפור, ויש את הקורבנות של שבת. הייתי מצפה שאת הקורבנות של יום כיפור יעשה כהן גדול, ואת מוספי השבת יכול לעשות כהן אדיוט. כהן גדול גם יכול, אבל לא חייב. הרמב״ם אומר לא. גם את מוספי השבת יעשה כהן גדול. כל עבודות היום זה בכהן גדול. שאלה למה? זאת אומרת, האור שמח, והנה דעת רבינו לאל, דאף מוסף שבת, בכהן גדול, בכהן גדול, אף דהוא על ידי מקרה, במקרה, יום כיפור הזה חל בשבת, לא מהותי ליום הזה, במקרה הוא נפל על שבת. אז הייתי מצפה שהמוספי השבת יובאו על ידי כהן אדיוט, לא על ידי כהן גדול. ואינו מקורבנות היום, לא מקורבנות יום כיפור. משמע לרבינו, לשון הגמרא, מוספים בעדי תמיד של שחר וכולי, על כל המוספים אף של שבת. ואולי היה לרבינו מפורש באיזה מקום. ומסתבר כן, וזה סביר מה שהרמב״ם אומר, דאמרן בפרק כל התדיר, עתו ראש חודש למוספין דידי, אהני למוספי שבת לא אהני, יויין שאמרי, דמקדשה בקדושת ראש חודש. זאת שבת ראש חודש, אז מוספי השבת קדושים בקדושת ראש חודש. בסדר? וכן אחה, מוספי שבת בקדושת יום הכיפורים מקדשה, ומצוותו בכהן גדול כמו תמידים. וכן נראה לי, לקדושת, עכשיו הוא מסיק מזה מסקנה, וכן נראה לי, לקדושת יום הכיפורים, חילה על שבת גם כן, להקדישו בשבות מכל אכילה. בקדושת יום הכיפורים גם לשבת הענה, שיוקדש בעינות נפש. ולכן, ביום הכיפורים שחל בשבת, וחולה שיש בו סכנה שצריך לאכול, מורה אני דלא מקדש גם על שבת, וזה קדושת שבת אז שלא לאכול בו. הוא פשוט. פשוט זה לא, שזה מחלוקת גדולה בפוסקים, אבל זאת טענתו. הוא מוציא מהרמב״ם הזה על מוספי השבת מסקנה הלכתית לזמננו. מה קורה אם יש חולה מסוכן שהרופא מתיר לו לאכול ביום כיפור, מצווה עליו לאכול ביום כיפור, צריך לאכול. עכשיו, השאלה אם לעשות קידוש. אתה לא יכול לאכול בלי קידוש. שבת. אגב, יש שאלות, יש כאלה ששואלים את זה אפילו על יום כיפור שלא אוכל בשבת. אם אתה אוכל, תעשה קידוש. קידוש של יום כיפור, זה גם חג. נכון שבדרך כלל אנחנו לא אוכלים בו, ואתה כן אוכל בו. אם אתה אוכל, תעשה קידוש, זה חג. אז הוא עד שם לא הולך. יום כיפור רגיל לא עושים קידוש. אין קידוש, לא תקנו קידוש על יום כיפור. אבל שבת כן. עכשיו זה, אם יום כיפור נפל על שבת, אז עקרונית אתה לא אמור לאכול, אז לא עולה שאלת הקידוש. אבל אם אתה חולה, ואתה כן צריך לאכול, למה שלא תעשה קידוש? יש חובה לעשות קידוש מצד שבת. אומר או שמח, לא. יום כיפור שחל בשבת, בעצם השבת מקודשת בקדושת היום כיפור. בשבת הזאת, קדושתה היא לא לאכול. וממילא לא תקנו שמה בכלל קידוש. איך זה יוצא מהרמב״ם על מוספי השבת? אותו רעיון. הוא אומר, בעצם דיני היום כיפור בולעים את דיני השבת. יום כיפור בלה את שבת. במילים אחרות אני אנסח את זה ככה. אנחנו בדרך כלל מבינים שכאשר יום כיפור חל בשבת, אז זה בעצם הרכבה של שני דברים. זה יום כיפור ושבת ביום אחד. הדינים של יום כיפור חלים פה, הדינים של שבת חלים פה, לפעמים יש התנגשות, אבל באופן עקרוני, גם הדינים האלה חלים פה וגם הדינים האלה חלים פה. כמו חצייה שפחה וחצייה בת חורין. חצייה שפחה וחצייה בת חורין, יש עליה את הדינים של שפחה וגם את הדינים של בת חורין. בסדר? מצד שפחות שבה ומצד הבת חורין שבה. אז גם ביום כיפור יש את הדינים של שבת מצד השבת שבזה, ואת הדינים של יום כיפור מצד היום כיפור שבזה. אומר האור שמח, לא. יום כיפור שחל בשבת זה לא הרכבה של יום כיפור יחד עם שבת. זה יום מסוג שלישי, שנקרא יום כיפור שחל בשבת. זה השם שלו. אנחנו מתארים את זה בשפה של יום כיפור, ושבת מחוברים. ובעצם לא, זה סתם שם. באופן עקרוני זה יום מסוג שלישי. זה לא יום כיפור ולא שבת. איך דנים מה קורה בו? מה ההלכה אומרת לגביו? זאת שאלה מעניינת. זאת אומרת, מתי אני אלך לפי היום כיפור? כשאין סתירה, אז אני אעשה גם את דיני שבת וגם את דיני יום כיפור. נגיד הוצאה. יום כיפור זה מחלוקת, אבל יש שיטות שאין אין, אין הוצאה ביום כיפור. בשבת יש. אז אם יום כיפור יחול בשבת, יהיה איסור הוצאה. מצד השבת שבזה. יהיה איסור אכילה, למרות שבשבת מצווה לאכול, בגלל היום כיפור שבזה. נכון? אין סתירה פה. בשני המקרים אתה פשוט תלך לחומר לפי שני הצדדים. כשיש סתירה, מה עושים? לא יודע, צריך לחשוב מי דוחה את מי, לא חשוב, אבל יהיה איזשהו דין. פה הוא אומר לא, זה יום כיפור שחל בשבת, זה יום מסוג שלישי. זה לא הרכבה של יום כיפור פלוס שבת. זה יום מסוג שלישי. כמובן הדינים שלו יהיו דומים גם לדיני שבת ודיני יום כיפור, כי יש קשר ביניהם, אבל זה בעצם יום מסוג שלישי. אם תרצו, תסתכלו על זה כתולדה של שבת ויום כיפור. יום כיפור שחל בשבת הוא בעצם תולדה של שבת פלוס יום כיפור שחיברתי אותם. אבל התולדה היא הבנייה מושגית של שני הצדדים. יצרתי פה יום מסוג שלישי, לקחתי משהו מפה, משהו מפה, חיברתי אותם ביחד, זה יום מסוג שלישי. זה לא הרכבה של שני הדברים האלה מודבקים אחד לשני. בשפה של הרוגע שעובר, קוראים לזה, זאת הרכבה מזגית ולא הרכבה שכונית. הם לא שכנים אחד של השני, שבת ויום כיפור, כל אחד יש לו מקום, והם שכנים, הם גרים ביחד. לא. זה הרכבה מזגית, הם מזוגים ומתמזגים ונהיים משהו חדש, משהו אחר. נכון? לכאורה, מי שעבר בשבת ויום כיפור, מי שעבר נגיד עשה מלאכה בשבת, ביום כיפור שחל בשבת, היה מקום להגיד שהוא עבר על איסור שבת, עבר על איסור יום כיפור. נכון? לפי האור שמח הזה לדעתי, חטאת אחת. כי זה יום מסוג שלישי. אתה צריך לדון מה עושים לגביו. ולפעמים תלמד את זה משבת, לפעמים תלמד את זה מיום כיפור. ואחרי שלמדת, זה הדין של אותו יום. זה לא חיבור של שבת ויום כיפור. זה בעצם הבנייה מושגית, כמו שתיארתי בדוגמאות הקודמות. מה? ביום כיפור אין חטאת, אז זה לא... אבל אני אומר, ברמה העקרונית, כן. חטאת ומלכות. ופה לא, נתון, לא מלכות, אין מלכות, זה בשוגג. אם זה במזיד, אז אין חטאת. קיצור, צריך לחשוב מה תהיה הסיטואציה. אבל באופן עקרוני חייב את שני, הוא עבר שני אלבים. נגיד, עשה, ידחית, לא תעשה, פה, יש פה שני אלבים, לא אחד. לפי האור שמח, אחד, לא שניים. בסדר? אז זה התפיסה. יש בשוט צופנת פענח...
זה לא בדיוק פעם. זה לא בדיוק הבנה מסביב, כי הבנה מסביב זה אתה מרכיב את שניהם. פה זה נראה לי ש... נגיד היום כיפור, הכל הופך למשהו אחד.
גם שם זה הופך למשהו אחד. זה מלאכה חדשה, שיש בה מרכיבים מזה ומרכיבים מזה. במקרה הזה הכנסתי את כל היום כיפור ושבת, לא חצי מיום כיפור וחצי משבת. כן, אבל זה עדיין בעצם הרכבתי משניהם יום מסוג שלישי.
כן, אבל אוקיי. אז משהו אחר, כן. זה עדיין בשניהם.
אבל זה עדיין משהו שלישי. זה משהו שלישי שמורכב חצי מזה וחצי מזה. ופה זה מורכב מכל זה וכל זה. אבל זה עדיין הבנייה מושגית. הצופנת פענח, בתשובה בסימן ב', הוא מדבר מה קורה, הוא אומר ככה, בכתבו קיבלתי כעת, והנה כותב מחמת האח דסנהדרין צדיק א', מונה הבר בגדר יום טוב שחל בשבת. השאלה הייתה, אם עשה מלאכת אוכל נפש ביום טוב שחל בשבת, ויתרו בו משום יום טוב, היא מחויב משום יום טוב גם כן. יום טוב חל בשבת, מישהו עשה מלאכה. בסדר? אז השאלה אם הוא חייב גם סקילה וגם מלכות. סקילה על שבת ומלכות על יום טוב. יתרו בו גם מישהו מסור יום טוב וגם מסור שבת. שלא אם הוא חייב את שניהם, ממש הדוגמה שדיברנו קודם, השני אנשים, נכון יום כיפור ושבת. אז הוא אומר, יש בזה עריכות גדול. אם איכי, דהתורה חידשה לנו דבר, אם זה רק אם עשה כדין, וזה טליה באח מחלוקת בירושלמי, אם נמנה על מח שבעצם, לא חשוב, אני כבר לא אכנס לכל הראיות שלו, הוא אומר, כן, רק בסוף תסתכלו פה. והערכתי הרבה גבי כהן גדול שנטמע לקרובים. אם חייב גם כן משום כהן אדיוט, אם יתרו בו. כהן גדול נטמע לקרוביו. אז עכשיו השאלה, לכהן אדיוט מותר להתאמה לקרובים. לכהן גדול אסור. אבל הכהן הגדול שנטמע לקרובים, יכול להיות שהוא יעבור גם על איסור של כהן, תומת כהן אדיוט, וגם תומת כהן גדול. נמצא שני הדינים, הוא עבר שני איסורים. למה הרי כהן אדיוט מותר לו להתאמה לקרובים?
כי עכשיו גם
הכהן
אדיוט שבו...
בדיוק, הכהן אדיוט שבו משועבד לכהן הגדול שבו. אבל שימו לב, המסקנה שלו זה שהוא יעבור על שניים. לא שהוא יעבור על אחד שמתחברים להיות דבר אחד, אלא שהוא יעבור על שניים. זה לא הסברה שאני אמרתי קודם. הוא בעצם מדבר על זה באופן אחר. הוא רוצה לטעון את הטענה הבאה. נחזור ליום טוב ושבת, ואז תבינו גם עם הכהן. ביום טוב אנחנו מתירים הרי מלאכת אוכל נפש. נכון? מלאכות אוכל נפש מותרות ביום טוב, אפשר לבשל. אוקיי? מה קורה ביום טוב שחל בשבת? אז בישלתי, אז מצד היום טוב אין בעיה, מותר. מצד השבת אסור. אבל לא. אבל אם היום טוב הזה חל בשבת, אז הרי מצד השבת שבזה אני במקום אחר לא יכול לבשל. אז למה להתיר את האיסור של יום טוב? כל מה שהתירו את האיסור של יום טוב, זה כדי לאפשר לך לבשל ולאכול. אבל ביום טוב שחל בשבת, במקום אחר לא תצליח לעשות את זה מצד השבת שבזה. אז כאן אין לך את ההיתר גם בדיני היום טוב. הוא אומר אותו דבר בכהן גדול. לכהן אדיוט יתירו להתאמה לקרובים. כדי שיתפל בהם. אבל אם הוא כהן גדול, אז גם מצד הכהן האדיוט שבו לא יתירו לו את העניין הזה. כי הוא במקום אחר לא יכול מצד הכהן הגדול, אז למה להתיר לו את תומת כהן אדיוט? אין סיבה להתיר לו. הרי במקום אחר אנחנו לא רוצים שהוא יעשה את זה. מצד הכהן הגדול שבו. זו סברה אחרת מה שאני אמרתי. אני, לפי מה שאני אמרתי קודם, אני הייתי אומר פה, שברגע שהוא כהן גדול, הוא כבר לא כהן גדול פלוס כהן אדיוט. הוא יצור חדש, זה נקרא כהן גדול. זה לא שניים, הוא שכח לו שהוא כהן אדיוט. בסדר? או יום טוב שחל בשבת, אתה יכול להגיד שזה יום מסוג שלישי, כמו שראינו באור שמח. אגב, רבנים מאותה עיר, באור שמח בצופנת פענח. הוא היה הרב של החסידים, והוא היה הרב של המתנגדים, בדווינסק. מה?
זה
המשך חוכמה? כן, כן. אור שמח זה משך חוכמה. כשהוא נפטר, אז הרוגת שובר הספיד אותו, אומר, רק התחיל לדעת ללמוד, וכבר נפטר מסכן. אז בקיצור, זה היה מחמאה, מהרוגת שובר. בכל מקרה, הטענה היא שלפי מה שאור שמח אמר למעלה, היה אפשר להגיד פה משהו אחר ממה שהרוגת שובר טוען. הטענה היא שיום טוב שחל בשבת זה לא הרכבה של יום טוב פלוס שבת. זה יום מסוג שלישי. עכשיו צריך לבדוק מה דיניו. בדרך כלל אנחנו נלך לחומרה לפי שבת ולפי יום טוב, תמיד לחומרה. אבל זה עדיין, בסוף זה יהיה רק אחד. זה יום אחד שחיללת, לא שניים. אז בסוף בסוף אתה תעבור מצד השבת שבו, אבל לא מצד היום טוב שבו. אוקיי? לכן, זה הטענה. זאת אומרת, אם אתה מחבר את זה לאותו יום, והימים האלה מחוברים, אז היה אפשר לומר שזה בכלל, כמו שהאור שמח אומר, זה לא יום כיפור פלוס שבת. זה יום שלישי שנקרא יום כיפור שחל בשבת. גם סוכות שחל בשבת, זה לא סוכות פלוס שבת, זה סוכות שחל בשבת. ויש לו כל מיני דינים, אבל הדינים הם דינים של אותו יום, דינים יחידים, זה לא דינים כפולים על היום הזה. זה לא כמו חצי השפחה וחצי הבת חורין. שם זאת הרכבה שכונית. יש לה צד של שפחה, יש לה צד של בת חורין, והם איכשהו נמצאים באותו גוף. אבל פה לא, השני הדברים האלה התחברו ויצרו מציאות חדשה. יש דוגמה נוספת, הגמרא דנה, אתם יודעים ששור טעם, דיברנו על שור טעם קודם, הגמרא דנה, מה קורה בשור טעם? שור טעם נגח, אז הוא חייב חצי נזק מגופו. גובים את זה מגופו של השור הנוגח. שור מועד, נזק שלם, מעלייה. זאת אומרת, אתה משלם כסף, לא מגופו של השור. אוקיי? אבל יש צד בגמרא, מחלוקת בגמרא, יש צד בגמרא שנקרא צד תמות במקומה עומדת. מה הכוונה? כאשר השור התם הופך להיות מועד, חצי ממנו הוא עדיין שור תם, רק נוספה עליו קומה של מועד. אז אם הוא ינגח, אז חצי מהנזק ייגבה מגופו כמו של שור תם. ועוד חצי ייגבה מן העלייה כמו השור המועד. השור המועד לא מחליף את השור התם, אלא רק משלים אותו להיות שור שיש לו עוד חצי. החצי השני הוא מועד, אבל החצי הראשון הוא תם. זה מעין מה שהרוגע שם אומר פה על, על, על כהן גדול. הכהן גדול זה לא אישיות מסוג חדש, זה כהן אדיוט פלוס עוד קומה, עוד חצי נוסף לו. בסדר? אותו דיון גם בעצם עולה בהקשר שם, אצל הרוגע שם.
זה היה דומה
לנקוי,
נגיד, בכהן אדיוט, היה איסור שבכהן גדול אין, ואז האיסור של הכהן אדיוט הופך לאיסור של כהן גדול. זה היה כמו... יום כיפור. לא, פשוט אני רוצה לומר שנגיד ביום כיפור, הדבר הדומיננטי הוא היום כיפור. נגיד כל האיסורי שבת מצווים
לא, לא הכל. לא, יהיו דברים ששבת יקבע. למשל, הוצאה, שבת תקבע. כי ביום כיפור אין איסור הוצאה. יש חומות בשבת וחומות ביום כיפור. אבל יש איסור הוצאה שנלמד משבת. האיסור הזה הוא על יום כיפור שחל בשבת, שאסור להוציא בו. לומדים את זה מצד השבת שבזה, אבל.
כן, אבל זה כמו קורבן מוסף שבת.
אוקיי.
אבל הוא יהפוך לקורבן יום כיפור.
נכון.
זה לא
להפך, נגיד. לא, הוא יהפוך לקורבן של יום כיפור שחל בשבת. לא לקורבן של יום כיפור.
אוקיי, אפשר להגיד כמו שהכהן גדול בולע את הכהן האידיוט. היום כיפור בולע את השבת, אבל היום כיפור לא
אדום. זה מה שאני אומר, אבל כהן גדול מכיל את כהן אידיוט, לכן הוא בולע אותו. יום כיפור ושבת זה שני דברים שיש להם קיום עצמאי, אף אחד מהם הוא לא מוכל בשני. כשאתה מחבר אותם, אף אחד לא בולע את השני. אלא מה? הם מתחברים ביחד ליום מסוג שלישי.
לא, אבל הקורבן, נגיד, הקורבנות של יום כיפור לא הופכות להיות קורבנות של שבת. קורבנות של שבת.
לא, הקורבנות של שבת לא הופכים להיות קורבנות של יום כיפור.
כן, כי הקדושה...
לא. הם נהיים קורבנות של יום כיפור שחל בשבת. משבת אני לומד שצריך להביא פה גם מוספי שבת. אבל, אבל, אבל המוספים האלה בסוף הם מוספים של יום כיפור שחל בשבת. אין יום כיפור עכשיו פה. יש יום כיפור שחל בשבת, זה יום חדש, זה יום מסוג שונה. רק את הדינים שלו אני לומד מדיני שבת או מדיני יום כיפור. אבל אחרי שלמדתי אותם, זה דינים על היום הזה, על היום כיפור שחל בשבת.
כן.
אה,
לא
בערך,
אוקיי, לא, פשוט
אפשר לקרוא. לא, שום דבר פה לא הכרחי, אני רק מביא דוגמה לצורת החשיבה הזאת.
כן.
בסדר? טוב, אנחנו נעצור כאן. שבוע הבא נעשה הבניה מושגית קצת יותר מורכבת, סוגיה יותר מורכבת.